אנחנו נעבור בסדר היום ולעשם את העיניים על דברים חשובים כאלה משבע עד עשר. יחידה מתקופים כל הזמן שלא הייתי תקופה קצת מוכבת, אבל זה גם שאני לקיים את השיעור הזה שבדרך כלל אנחנו מקיימים כל שנה לא לבטל ולאט לאט תחזור לשיעורים לבד השם עם המצב הבריאותי שלי מאפשר לבד השם. מזל טוב לשרון ותודה על כל האמצעים והתחילים, גם שלא יכולתי לקבל שהגיעו עוד אני נדע לכם היום הזה יום יזיין בתמוז יום מאוד מאוד מרחבי בלוח השנה, הוא יום שמפגש בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם כולו דרך הצינור של עם ישראל. המפגש הזה הוא לא פשוט, הוא מפגש בין המוחלט לבין העולם החומרי הבלתי יציב, והמפגש בין שני הדברים האלה, בין המוחלט לבין עולם החומר, זה מה שגרם לשבירה. אנחנו נראה שהשבירה הזאת יכולה להתפרש כדבר שלילי, אבל בהחלט אפשר לתפוס אותה כדבר חיובי מאוד ולראות אותה, את אותה שבירה, כהתפרטות של השלם אל תוך פרטי המציאות. המוחלט זה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ביום הזה בעצם חודר לעולמנו בדמות הלוחות, לא לשכוח שהלוחות ניתנו בי"ז בתמוז, אלא שכדי שהדבר הזה יפעל, אז הוא צריך במרכאות להשוות את הצורה המוחלטת העליונה שלו למציאות של העולם שלנו, כלומר לעולם של פרטים. וזה גם סימן לשבירת הלוחות. זאת אומרת שההוויה, שם ההוויה ההפוך שראינו בראש חודש תמוז, שמופיע, כן, ההוויה הזאת שמופיעה בעולם שלנו בצורה הפוכה בחודש תמוז, היא סוד האלמות הזאת, סוד ההתלבשות, כלומר העלם, בתוך עולם שמחצה, לא מראה את הקדוש ברוך הוא. החל מאותו רגע יש מין שקט אלוהי, דווקא בגלל שהקדוש ברוך הוא נשבר במרכאות, בדמות הלוחות, יש שקט אלוהי שמאפשר בעצם את תחילת הפעלת האנושות. כמו שקרה ביום השישי לבריאה, שהקדוש ברוך הוא ביום השבת שבת, וברגע שהוא שובת, הוא בעצם נותן את המעבר, הוא מעביר את היוזמה של תיקון העולם לאנושות. אז כל פעם שיש מין שקט אלוהי, מצד אחד זה נראה לנו כדבר מפחיד, כי לכאורה אין פשר, אבל זה לא נכון. השקט האלוהי הזה דווקא מאפשר התערבות ביתר צד של האנושות, בראש ובראשונה של עם ישראל, שהוא הדגל של הסיבוך הזה בין העליון לבין העולם הזה. ולכן לא לשכוח שנתינת הלוחות לפני כל מה שקרה ביום הזה, בזיין בתמוז, קודם כל הקדוש ברוך הוא יוזם את נתינת הלוחות הראשונים ביום הזה. זאת אומרת שבפקטו הקדוש ברוך הוא מעביר את הסמכות, כן, לתיקון העולם בידיים של עם ישראל. זה מה שהוא נותן לנו. לא לקחת את הדברים בכוחות מזה. הקדוש ברוך הוא מעביר לנו את השמיים, לידיים שלנו, וגם אם הלוחות נשברו, זה לא מבטל כהוא זה את נתינתם. אם הקדוש ברוך הוא לא היה חפץ בנתינת הלוחות, הוא היה עושה זאת כשמשה היה למעלה. הקדוש ברוך הוא מאפשר למשה לרדת עם הלוחות ומאפשר לו לשבור אותם, כאילו לומר, תן אותם, אפילו שבורות, אפילו שבורים, תן אותם לעולם הזה. ולכן צריך להבין שיש רצון אלוהים, והוא נשאר, שיהיה קשר ביום הזה בין העולמות העליונים לבין העולם הזה. והמגמה צריכה להיות ברורה, להעביר את כל משקל הקדושה מהשמיים לארץ. כל זה כדי שישראל למטה יוביל העם, יוביל את האנושות בדרכי השם, יוביל את האנושות במוסר השם, יוביל את האנושות בערכי השמיים, בערכי הקדוש ברוך הוא. והיום הזה שמר את תכונתו, הוא לא איבד אותה. שמר את תכונתו הפנימית, היסודית, כפי שהקדוש ברוך הוא תכנת את היום הזה כבר מששת ימי בראשית. ולכן עובדנו מתפקד היום הזה באותה מגמה. אני רק רוצה להזכיר לכם שבמישור המטאפיזי הזמן זה רק תהליכים, תהליכי תרשרת של סיבה ותוצאה. אין זמן בעולמות שלמעלה מן העולם הזה. אז איך מגדירים את המושג של זמן אל השרשרת של סיבות ותוצאות? ולכן הזמן שאנחנו מסיימים כאן בעולם שלנו, כן, כזיין בתמוז, נשאר ופועל עדיין בצורתו הקמאית להיות יום של מפגש, ציר שמפגיש בין העולמות, עם האנרגיה המיוחדת שעוברת לעולמנו דרך אותה נקודה, דרך אותו צינור, כן, הנקרא זמן, ובספציפי י"ז בתמוז. ולכן הקדוש ברוך הוא ביום הזה מעביר לנו את הסמכות שלו, כן, כדי שאנחנו נטפל בתיקון העולם. אז אם זה כל כך חיובי, כל מה שאני מנסה להסביר כאן, אז למה אנחנו מתייחסים ליום הזה כאל יום של אבל, של צום, של בכי, של צער? אז התשובה היא פשוטה. דווקא בגלל הפער בין האידאל הגדול של היום הזה, כפי שהקדוש ברוך הוא רואה אותו עדיין, לבין היכולת של העולם להכיל את הכוחות שיש ביום הזה. הפער הזה בין הרצוי לבין המצוי, זה מה שגורם את המשבר, זה מה שגורם את השגירה. במילים פשוטות, כגודל הציפייה, כך גודל המשבר, כך גודל האכזבה, כשהדברים לא פועלים כראוי. אבל, בכל זאת, הדבר הזה מוכיח שהקדוש ברוך הוא לא ויתר על היום הזה, לא ויתר על האיכות הזאת, והוא עדיין בציפייה, כן, שהצינור הזה יתחיל לפעול כראוי, כן, בזמן שבעצם יהפוך את הימים מצער לשמחה. כלומר, אנחנו צריכים ליישם את כל מה שגנוז בתוך היום הזה ולהתחיל להפעיל את זה. אז אנחנו ניגש הטקסט שכתבתי בשביל להבין קצת איך הדברים האלה צריכים להיות מיוחדים. המשנה במסכת תענית מתאר מספר משברים שחלו כולם, כן? זה י' בתמוז לאורך ההיסטוריה של עם ישראל. זאת אומרת, יש איזה מין מנטרה שחוזרת באותו יום, ויש כל מיני אירועים, ורק חלק מהם, ולא סתם, המשנה מונה את מה שהיא מונה, וגם הסדר שבה הדברים נמנים הם לא אקראי. הסדר הזה הוא סדר אמיתי, והמשנה, כלומר חכמים, רוצים להעביר לנו מסר למה זה קודם לזה וזה קודם לזה בתיאור של מה שקרה בי"ז בתמוז. אז אני לא אגש לכל הנקודות בכוונה תחילה, אבל אני רוצה לעסוק במה שכבר התחלנו בשבירה הזאת של הלוחות, וזה הדבר הראשון שחכמים מזכירים, כן, בתוך האירועים האלה. הראשון מביניהם הוא שבירת הלוחות האלוהיים. שתשימו לב, אני רוצה להדגיש כאן משהו מאוד חשוב, שהיו כתובים באצבע אלוהים, ועליהם נאמר מעשה אלוהים המה. כלומר, הכל אלוהי כאן, והאלוהי הזה נשבר. שאלה פשוטה, האם ייתכן משבר באלוהות? הרי זה מה שקורה. זה לא חומר שבא מהעולם הזה, טקסט שמישהו כתב כאן, והלוחות, לוחות אלוהים, והמכתב, מכתב אלוהי חרוץ על הלוחות. הכל אלוהי. האם ייתכן צדק במוחלט הזה? שבירה זו, קודם כל לענייננו, מהווה בעצם אב טיפוס לכל המשברים הקיימים בפוטנציאל במציאות. זאת אומרת, כל מה שקורה, כל מה שיקרה, לאורך כל ההיסטוריה, ולאו דווקא ביום הזה, בכל התחומים בחיים, אם בכלל ואם בפרט, הכל מתחיל מהמשבר הראשוני הזה של שבירת הלוחות. זה פתח את הפתח לכל המשברים האפשריים הפוטנציאליים במציאות כולה. אז אני חייב לעשות בדבר הזה ברצינות ולשאול את השאלה, אלא שקודם לכן יש להבין מה ששאלנו קודם, כיצד תיתכן בכלל שבירה וערכים שמימיים? איך אפשר לזה להבין דבר כזה? מה, הקדוש ברוך הוא נשבר? משהו ממנו יכול להישבר? איך יעלה על הדעת שמעשה אלוהי כדוגמת הלוחות יישבר? שאלה שמתחייבת. ומה באה השבירה הזו ללמדנו אם כבר היא קורית? זאת ועוד, בשעת משבר מתעוררות באדם ספקות בענייני אמונה. גם זה צריך לקחת בחשבון. הקדוש ברוך הוא יודע שאחרי המשבר הראשון הזה של כל ההיסטוריה, ואחריו יבואו אין ספור משברים, כל פעם משבר כזה יכול לגרום לספק של האדם, ספק באמונה, וקשה לו להאמין, לאדם, כן? שהמצב שהוא חווה כעת קשור איכשהו לערכי הנצח. גם המשבר שאני נמצא בו כעת זה קשור לערכי הנצח? תעזור אותי, נו. ערכי הנצח זה דברים אלוהיים שנמצאים במקביל, בעולם גבוה, ופה אנחנו בזבל. גם המשברים הקטנים האלה, בכלל ובפרט, קשורים לנצח? האם גם לנצח יש חלק במציאות הרע? שאלות חשובות מאוד, עקרוניות מאוד. מה, גם הנצח שייך לזה? לכל המשברים האלה? לכל המציאות של הרע בכלל בעולם? האם המשברים הקשים של החיים הם בעלי משמעות? עוד שאלה. בסוף השאלות, עוד שאלה. כי אתה אומר לי שיש קשר לנצח, זאת אומרת שגם המשבר הזה הוא בעל משמעות. זאת אומרת שאין שום מצב במציאות שהוא חסר משמעות. אין דבר כזה. כי אם לא, אתה כאילו דוחה מציאות ההשגחה האלוהית מאותו מקום, מאותה נקודה. זה כבר כתירה. זו כבר כתירה בממלאת על עלמין וסובבת על עלמין לאתר צנוי ממנו. אין מקום צנוי ממנו. אז איך אתה אומר לי שדווקא בנקודה הזאת הספציפית של הכאב הפרטי או הכללי שלך או הציבורי, לא חשובה איך. אתה לא זוכר, הוא לא נמצא. עד שהם תופסים מקום בסדרו של עולם. את הקושי הזה הבינו חז"ל וקבעו את הכלל הידוע במסכת ברכות ד"ד, שיש לברך על הרעה מעין הטובה. דבר מאוד קשה. חז"ל קובעים לנו כאן הלכה שצריך לברך ברכה גם על הדברים הרעים. מה יכול להיות הרע הגדול ביותר? היעלמות המציאות, מוות. וצריך לברך על מת. צריך לברך על המוות. ברוך דיין האמת. מה זה אומר? זאת אומרת שחכמים בחוכמתם הגדולה רוצים בכוונה להכניס, לערב את הקדוש ברוך הוא גם בבית האבן. גם במקום שיש בו צער, מכניסים את הקדוש ברוך הוא לסיפור. במקום שאתה אמרת, יש הכל פה, חוץ מהקדוש ברוך הוא. באים ומכריחים אותך לברך ברכה, ולהזכיר את שם השם. ברכה הזאת, עניינה פנימי מאוד. והיא באה להשיב לאדם את הוודאות. שמציאות השם פועלת גם במצבים הקשים ביותר של החיים. לכן אתה חייב לברך גם שם. ועל כן קבעו את נוסח הברכה ברוך דיין האמת. כלומר, קודם כל ברוך, שלמדנו כבר במקומות רבים שזה קשר, מנסון להבריך. כלומר, הקדוש ברוך הוא אתה קשור גם למצב הנוכחי, גם למשבר הנוכחי. דיין, כלומר אתה פועל בהשגחה מאוד מאוד מיוחדת על העולם כמו דיין שחייב לבדוק את הכל, והאמת. כלומר, שום דבר לא יוצא מההשגחה שלך, מהשליטה שלך, ואוי ואבוי אם מישהו מאיתנו יחשוב לרגע אחד שדווקא בנקודה ספציפית כזאת או אחרת, הקדוש ברוך הוא לא קיים. אוי ואבוי. באים חכמים מיד והולכים לקצה בזמן של מוות וקובעים שם ברכה ברוך דיין האמת. המשברים הם חלק בלתי נפרד מהחיים, ואשר על כן גם הם נמצאים במערכת הגדולה של הקודש. זה קשה מאוד לבן אדם להבין. הוא חושב שרק כשהדברים נראים, כשהדברים טובים, כשהדברים אלוהים, מה זה אלוהים? זה אמור להיות דברים טובים. איך יכול להיות שאנטי תזה לאלוהות כמו מוות? גם היא חלק מהאלוהות שיהיה טוב. ברכה זו באה להזכיר ולהמחיש את ההשגחה העליונה הפועלת באופן רציף על כל רובדי המציאות. זאת אומרת, זה אפילו רגע אחד לא מספיק. החולשות הן רק אצלנו. אבל אצלו יתברך אין הפסק. כי אם היה הפסק הוא לא היה אלוהי. ואם הוא לא אלוהי הוא לא אינסופי. ואם הוא לא אינסופי אז אני לא מתפלל אליו. מה יש לי לעשות עם איזה אלוהים קטן? אני מתפלל, אני מתייחס, אני מאמין רק באין סוף ברוך הוא. אני לא מאמין באלוהים אחרים קטנים יותר מזה. פחות מאין סוף לא מעניין אותי. עצם הברכה מעיד על הימצאותו של הקדוש ברוך הוא בכל, וזוהי גם נחמה גדולה לדעת בוודאות שקיימת משמעות עמוקה לכל המשברים שאנו עוברים בכלל ובפרט. אתם מבינים למה חכמים קובעים לנו לברך? זה לא סתם להגיד עוד איזה ברכה, על כל דבר עשו לנו איזה ברכה, כדי לעשות אותנו דתיים בכל החלקים של המציאות. לא. ברכה זה דבר מאוד חשוב. זה מחביר את מציאות השם גם בריק שעכשיו נוצר. ברכה הזו קובעת ברמז שאין פינה במציאות שאינה נתונה תחת השליטה האלוהית הבלעדית, ואת האמונה שאין מקום פנוי ממנו יתברך, כדברי הזוהר הקדוש שהוא יתברך סובב כל עלמין וממלא כל עלמין. לכן חייב להבין את הדברים האלה, אנחנו חייבים לשנן אותם, להזכיר לעצמנו את הדברים האלה כל שנה מחדש, ואפילו כמה פעמים בשנה. ובמיוחד בימים האלה, המאוד מאוד מורכבים, של י"ז בתמוז, של תשעה באב, ימים של משבר לאומי כל כך גדול, כי מדובר במשבר לאומי רבותיי. ואיך אנחנו מתמודדים ואיך אנחנו מתקנים את זה לעתיד לבוא. שבירת הלוחות בי"ז בתמוז הוכיחה פעם אחת ומתמיד שקיים רצון אלוהי ברור לשותפות מלאה של השמיים במשברים של ישראל בעולם הזה. אלף פלאות. כלומר, אתם נשברים, גם אני נשבר איתם. לא כדי להראות לכם שאני חלש, אלא כדי להראות לכם שאני שותף למשברים שלכם ודואג לזה. גם אם אצלי זה לא עושה כלום במבט הקוסמי העליון. לא כדאי שאצל הקדוש ברוך הוא אין שינוי. אבל ביחס, בגילוי שלו, יש. שבירת הלוחות היא בעצם עדות נאמנה לדאגתו העליונה לגורלם של ישראל, והוא יתברך מזדהה עם כאבם ומגלה זאת בדמות הסדק שהוא מאפשר בקומת הגילוי. הסדק הזה הוא כמובן שבירת הלוחות, והוא יוליד את כל הסדקים ואת המשברים של כל ההיסטוריה במשך כל ההיסטוריה הארוכה והמאוד מאוד מאוד מורכבת ועשירה של עם ישראל.
חשוב כאן לי, נראה לי, לעשר פנים, אבל לא לעשר פנים גדול, אלא לחצי לעשר פנים. כי הקדוש ברוך הוא לא יכול להכיר פנה בצורה מלאה, כמו אם אני מתח את הפנים של הקדוש של השכינה, לחצי לעשר פנים.
אני לא מדבר כאן על עשר פנים, אני דווקא מדבר על גילוי. בי"ז בתמוז הקדוש ברוך הוא מתגלה לעולם הזה עם לוחות ראשונים, אלוהים. אין אפשר יותר גדול מזה, אי אפשר. אין גילו יותר גדול מהיום הזה, יותר גדול ממתן תורה שחגגנו לפני כמה שבועות. כי שם זה כבר, זה רק קולות, זה רק דיבורים. פה אנחנו מקבלים חומר, שאני אפילו לא יודע מה זה, חומר אלוהי. אתם ראיתם פעם חומר אלוהי? והלוחות לוחות אלוהים, אני לא יודע מה זה. אז חז"ל מתחילים להסביר לנו שזה חומר מיוחד של סנפיריון וכל מיני דברים, אני לא יודע מה זה, לא מבין. זה גילוי פנים בעוצמה הגדולה ביותר שאפשרית ביחס לבני אנוש. עצם זה שאנחנו לא יכולים להכיל את זה, אחרי זה זה גורם למשהו אחר, אבל נתייחס גם לזה. במסכת תענית, עכשיו תראו מה קורה פה, ואני רוצה להוכיח את השותפות הזאת בצורה מאוד 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 ציורית, עד כדי המחשה כל כך גדולה שבחיים לא ראיתם דבר כזה. במסכת תענית, דף דלת עמוד ב', מלמד את המשנה בין היתר, בשבעה עשר בתמוז הופקעה העיר. אמרתי לכם שקרו הרבה דברים. לא באותה שנה, במשך כל הדורות. כן, אפשר להוסיף לרשימה גירוש היהודים מגוש קטיף, כן? אלא שקריאה פשוטה בתנ"ך, אז אני ילד נאמן לדברי הנביאים, לדברי המשנה, אבל זה לא מספיק לי, אני קורא את המשנה ואני רוצה לראות מה כתוב בפסוק. אז פתחתי את הפסוק. בקריאה פשוטה בתנ"ך, בשלושה מקומות שונים, הובילה אותי, כן? ומובילה למסקנה אחת פשוטה למדעי הקובע שתאריך זה אינו מדויק. כלומר, מישהו פה מבלבל את המוח. מה שכתוב במשנה זה לא מה שכתוב בנביא, סליחה. הרי בנביא ירמיה, ואני מביא עכשיו את המקור, נון וזין, ובפרק למצאת המוזבא, ועוד מקום השלישי, בספר מלאכים, בכ"ה ג' ד', כתוב בפירוש, בחודש הרביעי, כלומר, תמוז, בתשעה לחודש, ויחזק הרב בעיר, ותיבקע העיר. כלומר, מתי יש בקיעת העיר? בתשעה לחודש, בטב ותמוז. מה החכמים במשנה באים ומבלבלים לי את המספרים וקובעים לי שזה בי"ז בתמוז? למה אתם תמים היום בכלל? אתם באיחור של שבוע? והשאלות המתבקשות, איך ייתכן? הבדל בין דברי הנביא לבין מה שהתרחב במציאות. כלומר, אני עכשיו הולך לראשון, מי קודם למי, הנביא או המשנה? הנביא. כלומר, אם המשנה קובעת שזה בי"ז בתמוז, זאת אומרת שהמשנה אומרת שהנביא קצת מתבלבל, אני חייב לומר את זה. ולא הפוך, שהנביא צודק והמשנה לא. כי המשנה באה אחרי זה, היא באה כאילו לתקן את מה שקרה אצל הנביא.
זה לא משהו טועה, יכול להיות שבטף בתמוז, מבחינת החומר, העיר נוקעה באמת, אבל משהו אחר, רוחני יותר,
לא, אנחנו מדברים בפשט. בפשט, בפיזי, בחומות. ותכף נראה איך הגמרא מתמודדת עם הבעיה הזאת. מדוע אומר הנביא שירושלים נוקעה בתשעה בתמוז? ועוד שמדברי המשנה המציינת את התאריך המדויק שהרי אנחנו תמים פה היום. היה זה בי"ז בתמוז, והעובדה שאנו צמים ביום י"ז בתמוז ולא בתשעה. בוא. איך תיתכן טעות בנבואה? אוי ואבוי. אם הנביא נתבלבל, אז חלט, נגמר. לא חשוב, אנחנו מציינים זאת, חבר'ה, אבל פה אני עכשיו עומד על נקודה של טעות, אני לא יכול לתת לזה לעבור. מה, יכול להיות שנביא מתבלבל? כן, הנה. איך תיתכן טעות בנבואה? אין בית מדרש בלי חידוש. והרי זהו דבר השם. דבר השם! תנוז ברוך הוא המתגלה בין כתיב של הנביא, וכי התנוז ברוך הוא יתבלבל? כלומר, עכשיו אני כבר לא מדבר על הנביא, אני מדבר כי הנביא מה הוא, סך הכל, מדיום, שרק צינור. תראו מה קורה, הלכתי ובדקתי בתלמוד. בתלמוד בבלי, במסכת תענית דף כ"ח עמוד ב, ישנו אכן ניסיון ליישר, אתם יודעים, הדברה ככה. קשה. אז יש ניסיון ליישר את הפצירה בין התאריכים, ושם נאמר, בראשונה, כלומר, בבית ראשון, הופקעה העיר בתשעה לחודש, תמוד, ואילו בשנייה, כלומר, בבית שני, אז הוזכה העיר ביוד זין בתמוז, וחכמים בעצם התעסקו רק בבית השני, כי הוא קרוב אליהם. דחוק. וחזר קבעו את התאריך, תאריך הצום, לפי מה שהראה בחורבן הבית השני, שהוא קרוב יותר לזמננו. ואשר על כן אנו צמים היום ביוד זין בתמוז דווקא, ולא בתשעה בתמוז. זה לא סיפק אותי. הלכתי לראות אם יש משהו בירושלים. אלא שלאומה דברי התלמוד הבבלי, בא התלמוד הירושלמי במסכת תענית דף דלת הלכה ה' ומחדש דבר מדהים בשם רבי תנחום בר חנילאי, שאומר בפירוש כי כל חשבונות יש כאן. שימו לב, חכמי ישראל אומרים שמישהו כאן התבלבל, משהו כאן התקלקל. הם לא אומרים שאנחנו טועים, שאנחנו צמים ביום הזה, לא. הם אומרים ברמז, כן, בעדינות, שאפילו אצל הקדוש ברוך הוא קרה שם בלגול בחשבונו. ותכף נראה. נכון, אנחנו חייבים לבדוק את זה. נכון, נכון. בוודאי, בוודאי. כי עובדה, יש לנו עובדות בשטח, ואם העובדות בשטח הן כמו שהן, מאב לבן, זה יותר חזק ממה שהנביא אמר יום אחד. על הסמך שמאב לבן, כל שנה ושנה, באותו תאריך, אנחנו צמים באותו יום.
ומאב לבן זה יותר הגיוני שזה יהיה טעות?
לא, להפך. זה הרבה יותר חזק, אני אף פעם לא אשקר לבן שלי, אני לא אגיד לו שביום הכיפורים זה בשביל שום דבר, אין דבר כזה, אחד אולי, אבל לא עם שלם במשך כל הדורות, שאבא אומר לבן שלו, והבן אומר לבן, והבן אומר לבן, זה הדבר הכי אמיתי שיכול להיות. ברגע שיש בגמרא ויכוח בין תנאים, אחד אומר, אני, תסלחו לי כולכם עם כל ה... חיפושים שלכם, אני זוכר בתוקה של אבא שלי היינו עושים ככה. כולם צודקים, נגמר הסיפור, הלכה כותו. פשוט לא יאמן. אני מסכים איתך, תראי, אני כותב את זה בפירוש. פשוט לא יאמן. הגמרא מודיעה לנו מבלי להתבלבל שהייתה כאן טעות בדברי הנביא ושלא צריך לחפש ערוצים. האמירה כזאת פשוט אינה נתפסת בשכלנו. הייתכן שנביא יתאה בנבואתו? הרי דבריו אינם אלא גילוי דבר השם. ואיך אפשר לטעות בשם השם? אני שואל פה שאלות, אני לא מבטא לעצמי. לא זו מבד, אלא שאם נבואתו אינה משקפת את האמת האלוהית הצרופה, הרי שמדובר בנבי שקט. אז מה ירמיהו? נבי שקט? חז ושלום. אתם מבינים? אני הולך עד הסוף, לא מפחד. אם אתה רוצה ללמוד, אתה צריך לדרוש. אתה צריך להיות אמיתי, לא לעשות כאילו. הגמרא ממשיכה ואומרת. עד שהתחלתי ככה להתעצבן, הלכתי לראות בהמשך. והגמרה הרגיעה אותי, או שהגבנה אותי קצת עוד יותר. מה אומרת הגמרה? משל, למה הדבר דומה? למלך שהיה יושב ומחשב חשבונות. באו ואמרו לו, נשבע בנך, כלומר, הבן שלך, חז ושלום, נפל בשבי. ונתקלקלו חשבונותיו. באמצע החשבונות של מלכות, הכל התפשט. אמר, יעשה זה ראש לחשבונות. כלומר, גם אם הטעות שלי היא טעות, כן? נתפדר לי. כלומר, הוא מקבל קודם כל שיש טעות. תשימו לב מה אומרת פה הגמרא ברמז. כי התבלבל פה. הקדוש ברוך הוא, לכבודו בעצמו. יתכן דבר כזה? או שחכמים באים להודיע לנו משהו כל כך חמור שגם אצל הקדוש ברוך הוא זה מורגש עד כדי כך שדיברה תורה כישון בן אדם בשבילנו זה טעות בחשבון. אתם מבינים מה אני אומר פה? ואני רוצה להעמיק ברשותם ולהבין מה קורה בדבר הזה. חשבונותיו של המלך השתפשו עקב הבצורה אודות בנו אבו. מה זה אומר?
שהוא מושפע,
שהוא מושפע קודם כל, שהוא אוהב את בנו, שהטראומה שהבן עכשיו חווה, מי חווה אותה בקצרות? המלך בעצמו. לזה אני רוצה להוביל אתכם. לא אכפת לי אם יש חשבונות או אין חשבונות והתבלבל, זה לא העניין שלי פה. מה שחכמים באים להודיע לי פה, גם אם כל הסיפור הזה הוא שקרי, הוא סתם המצאה. גם אם הם בדו את זה, זה לא מעניין אותי. המסר הוא חד וחלק. כואב לקדוש ברוך הוא כשכואב לעם ישראל. עד כדי כך שאפילו החשבונות שלו התקלקלו. המסר ברור, ישנם מצבים שהופכים את כל הסתרים הרגילים. כלומר, אני אגיד את זה בהפוכה. אם לא היה קלקול בחשבון, זה היה אומר שהקדוש ברוך הוא ממשיך את סדר היום כאילו לא קרה כלום. ואז היינו באמת בוכים. לא הייתי מסוגל לקרוא את השיעור. זה מרגיע אותי מאוד שהקדוש ברוך הוא התבלבל בחשבונות שלי. מאוד. זה אומר לי שהקדוש ברוך הוא כל כך דואג למה שקורה לי, שהוא מסוגל להתבלבל שהוא עושה חשבונות בקשר למותות. אתם יודעים כמה זה מרגיע, כמה איזו נחמה זו? לא פעם, זה ביוזיין, אנחנו נראה מה העניין.
כן, אבל זה
ממש טעה. כן, טעה בחשבון, זאת אומרת... זה חשוב מבחינת מה שאנחנו עושים דפקטו. כי כפי שהסברתי קודם, הזמן במטאפיזי הוא לא חיים. אבל כשדבר שאנרגיה חוצה את העולם שלנו, זה כאילו יורד וחוצה את השכבת האוזון. מתי המאורע הזה חדר לעולמנו? זה חשוב מאוד לדעת. כי אם זה בסט או בין זין, זה משנה לי כל הדברים פה. האריזל קבע ימים שבהם אסור להתחיל בהם שום דבר. אחד מהם יוזל בתמות. כלומר, אם אתה רוצה לקבוע או להתחתן או לקבוע משהו חדש, לקבוע רכב, אז תקנו אותו היום. למה? כי יש בחדירה הזאת מהאינסוף לסוף דבר שיפשש באיזושהי תקופה שזה השאיר את חותמו לכל הזמנים עד שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יהפוך את הסדרים שאנחנו נהפוך את הסדרים כי הדברים ניתנו כבר אלינו הלוחות פה. בסדר? זה כבר ההמשך. חשבונו של מלך, חשבונותיו של המלך השתפשו עקב הבשורה עודות בנו אהובו. המסר ברור, ישנם מצבים שהופכים את כל הדברים הרגילים. תקופות בהן אי אפשר להמשיך בסדרי החיים הרגילים. אסור להמשיך. כלומר, זה מסר אלוהי. גם אני, הקדוש ברוך הוא, לא ממשיך בסדר האלוהי שלי. אני מבלבל את הדברים, והחוסר סדר הופך להיות הסדר הזה. הבנתם? כלומר, ישנם זמנים בחיים שדווקא כשאתה לא מסודר, זה הסדר. כי אם היית מסודר בזמן שהעולם לא מסודר, אתה לא בסדר. אתם מבינים מה אני אומר? יש כאן השתבות הצורה האלוהית למועקה שמתפתחת בעולם הזה. זה חשוב מאוד לדעת. משברים כאלה מחייבים גישה מחודשת למציאות. כלומר, אתה לא זוכר, אני עכשיו מוסיף משהו שלא כתבתי. עושה בכוונה להתבלבל בחשבונות שלו. כדי להודיע לנו שגם אצלו הסדר השתנה. גישה מחודשת למציאות וסדר חדש העומד לפעמים בסירה מוחלטת עם הסדר הפיוט. דווקא, הלא סדר, לא סדר. חורבן בית המקדש אינו מציין חורבן של בניין. זה אירוע מזעזע את היקום כולו. מה זה בית המקדש? זה שגרירות אלוהית בעולם הזה. כלומר, הקדוש ברוך הוא בעצם סילק את כל השגרירים. תחריב את ה... עמדת הדין. נגמר. אין כלום. כלומר, הקשר בין העולמות כאן הופך להיות מאוד מאוד בערפל, מעופל מאוד. העולם שאחרי החורבן אינו העולם שקדם לו. כך מבטאים חז"ל בברכות נמצא את הטראומה הגדולה שבאה בעקבות החורבן. תראו מה הם אומרים, מיום שחרב בית המקדש לא נראית רציע בתהרתה. אין יותר רציע, אתם חושבים שאתם רואים שמיים? היום אנחנו לא רואים כלום, זה דמוי שמיים מה שאנחנו רואים היום. יש קניונים שמציירים לך שמיים על התקרה. אני שאלה לך את זה ללאס וגאס, הכל שם חיכוי, הכל שם לא אמיתי, שום דבר לא אמיתי. אתה נכנס לאיזה מקום, אתה רואה שמיים, זה לא שמיים, סתם צבע. הבתים מקרטון. זה מה שיש לנו היום. אתם חושבים שזו מציאות אמיתית? מה זה רקיע? רוקה הארץ על המים, נכון? זאת אומרת שזה מה שבעצם מוצא את ה... את האנרגיה, את ה... איך הייתי קורא לזה? יש מנגנון שהוא בעצם אלקטרומגנטי בין השמיים לבין הארץ, זה הרקיע. אם זה לא טהור, אז זה מעביר לנו מסרים לא נכונים. שנאמר בישעיה, על בי שמיים כדרות, הנה. מה אומר הנביא כדי לאמת את מה שהוא אומר, לחזק את מה שהוא אומר? השמיים של היום הם לבושים בשחור. דבר כובר, חשוך וסטק. עצים כסותם. זאת אומרת שהשמיים באבל, זה מה שכתוב, נכון? בלבושתק. לובשים בגדים שחורים, כמו אבלים, ובכלל הכל מכוסה בטק. טק ועפר יוצע לערבים. זו מציאות חשוכה שאינה מאפשרת עוד לראות את קשר החיים המחבר בין השמיים לארץ. הרי אתה רוצה לחיות בעולם הזה עם ערכים עליונים, אבל מה שאתה מקבל הוא לא נכון, אז מה אתה עושה? איך הערכים? למה הערכים העליונים לא חודרים לעולם שלנו בצורה ברורה? למה אנשים כל כך בורים? למה אנחנו חוזרים על אותן טעויות כל פעם מחדש? למה? בכלל ובפרט. למה אנחנו לא מבינים את הדברים שנראים לאדם הפשוט כל כך ברורים? מה? מה זאת אומרת הם לא ברורים? הם אף פעם לא ברורים. רוב הזמן הם לא ברורים. מדי פעם אנחנו מקבלים בירור. אני שואל למה? למה השמיים האלה, במקום להעביר לנו מסרים נקיים, כן? אתה רואה, מטופש, מלוכלך. החשבונות מתקלקלים עד כדי עירפולם של גילויי הערכים השמיימיים בארץ. אחרי יהיה ערפילים. זאת סטייה מן השורש, רבותיי, אנחנו בעולם ש... שהוא לא מגלה את הערכים האמיתיים כפי שהם למעלה, הוא ספק. והסטייה הזאת, מה היא עושה? מולידה בעיבול נוראי בכל הסדר הבריא של המציאות. והבורא ממחיש בזאת את הרגשת הכאב של ישראל למעלה. כלומר, כל זה כדי להודיע לנו שהשמיים לא ממשיכים בניהול רגיל. גם בשמיים יש בלגן. זאת השכינה, אנחנו מדברים על השכינה. השמיים כאן זה החלק התחתון של קודש הבריא. בסדר? כמובן שבעצמותו אין שינוי, אבל בגילוי שלו, שזו השכינה, אז היא חובקת השפטות. היא בתוך ההשפעה. השכינה בזבל. זה מה שכתוב, אני אומר את זה רק במילים מודרניות. לשון חכמים, חובקת השפטות. כן, מתחבקת עם ההשפעה. זה לא יותר יפה, תאמינו לי. וכדיבר הפסוק בתהילים, עימו אנוכי בצר, אומר לנו את זה הנביא. דוד המלך אומר לנו את זה. אתם חושבים שאתם בצרה לבד? אני איתכם. זה מה שהוביל לשיבוש החשבונות ולאותה טעות בצר בתאריכו של הפרמות. דיברי התורה כלשון בני אדם, זאת אומרת, בבקשה, ממש. התורה אותה בכוונה ומתבלבלת בכוונה, כמו שבן אדם מתבלבל כשיש לו בלגן בראש, כשיש לו בעיות וכל מיני צרות. ולכן, הכאב האנושי מורגש כביכול גם בשמיים. עם זה אני רוצה שנצא מפה. לא כדי להגיד לנו טוב, אז כולם סובלים. עוד מעט נראה למה. הכאב העליוני מתואר בדברי הנביא ירמיה, עכשיו עוד יותר גרוע מכל מה שאמרנו עכשיו. הנביא מתאר מה קורה שם למעלה, תראו מה הוא אומר. במספרים תזכה נפשי, מפני גבה. עכשיו אני הולך לסיבה. מה זה, קודם כל, מה זה במספרים תזכה נפשי, מפני גבה? אז הגמרא שואלת בחגיגה דף ועמוד ב. מהו במסתרים? מה זאת אומרת במסתרים? מה זה המקום הזה במסתרים? אמר רבי שמואל בר אוני, משמו של רב, מקום יש לו לקדוש ברוך הוא שבוכה בו. ומסתרים שמו. כלומר, הקדוש ברוך הוא הולך כי דברים לא בוכים. אז הם הולכים מסתתרים, ושם הם בוכים. הקדוש ברוך הוא יש לו חדר שנקרא מסתרים, ושם הנפש שלו בוכה. לא יודע מה זה. הנפש האלוהית בוכה בחדר הזה.
בגלל
לנו. בגלל שזה לא במסתרים כמו שאתה חושב. זה חלק שנקרא מסתרים. זאת אומרת, שיש מקום שנקרא כך, ותכף נבין, השאלה שלך במקום, ששם הוא בוחר, למה הוא לא בוחר בגלוי? שיפה בגלוי, למה הוא לא בוחר בגלוי? למה הוא צריך ללכת למקום הזה שיקרא מסתרים? במסתרים תזכה נפשי. עכשיו, זה לא מה שמעניין אותי עכשיו, הכי הרבה. למה? האם הוא בוחר או לא בוחר? ואיך קוראים לחדר שהוא נכנס בו כדי לבכות?
מה אנחנו?
לא, לא. למה הוא בוחר? מפני גבע. מה זה מפני גבע? ומה הוא מפני גבע? תקשיבו טוב, תקשיבו טוב אבל. אמר רב שמואל בר יצחק, מפני גאוותם של ישראל שנתלה מהם ונתלה לגויים. אתם שומעים? טוב? הקדוש ברוך הוא בוחר בגלל שאנחנו, עם ישראל, למטה מאבדים את הגאווה הלאומית שלנו. בשביל זה, רק בגלל זה, אתה לא בוחר. אף פעם לא תראה שהקדוש ברוך הוא בוכה בגלל שמישהו לא שמר שבת, אף פעם לא תזכה בגלל שמישהו לא הניח תפילין, בגלל שמישהו לא אכל כשר, בגלל שעם ישראל עבד עבודה זרה, שום דבר, אף פעם לא ראינו דבר כזה. רק על דבר אחד הקדוש ברוך הוא בוכה, וחכמים אומרים לנו את זה. מפני גבע, מפני שאין לנו גאווה לאומית, כי אנחנו לא יודעים מה זה גאווה לאומית. איבדנו אותה, וכשאתה מאבד אותה, היא ניצנת לגויים. רבי שמואל בר נחמני אמר, גבע, גבע מלשון גו, גו מלשון או גאווה וגם דבר פנימי. כלומר, הדבר הפנימי ביותר בישראל זה הגאווה לאומית. מפני גאוותה של מלכות שמיים שנקלה. כלומר, אם לא הבנת, אז בא רבי שמואל ונותן לך את השכבה השנייה, ואומר לך, אתה יודע מה זה בכלל גאוותם של ישראל? זה המלכות, מלכות שמיים, זה אותו דבר. הרי איך הקדוש ברוך הוא גאה? גאות לבש, לבש אדוני עוד התעזר. מה זה הגאווה שהקדוש ברוך הוא מתלבש בה? תנו לי, זה לא שאלה רטורית. אנחנו, עם ישראל, כשאני מגלה כוח, עוצמה, עומס, גבורה. מה? כן, אני אומר, למה? זה חרב. אנחנו עכשיו אחרי חזרת הגברת ישראל. אבל זה זמן חורבן. אני עכשיו לומד על מה קרה ביוזיין בתנות. כשהגאווה הלאומית של ישראל נשברת ומושפלת, שזה מה זה אומר? זה הבסיס לכל הגלות. הבסיס לגלות זה שנעלמה הגאווה הלאומית, והבסיס לגאולה זה שהגאווה הלאומית חוזרת.
אני
חושב שחרב הבית כאילו הבנת את הגאווה הלאומית. בוודאי. בואי שאתה כבר שוכח ברגע שהצחת את היהדות לדת, אתה כבר בשפל המדרגה, בלי להרגיש. קיבלתי מכתב ממורנו ורבנו, הצדיק, רבי משה אהרון הכהן, שבו הוא אומר לי, כן, בפעם הראשונה, אני כבר מתכתב איתו עד כמה שנים, טובות, פעם הראשונה, כותב לי, 1948, ראשית פריחת גאולתנו. אתם לא יודעים מה קורה לרב מאז שהוא כתב לי את המכתב הזה. אתם לא מבינים. כל האנשים בעדה החרדית יורדים עליו, אני רוצה לקרוא לכם. הם יודעים כי הוא כתב את זה לכמה דברים, לכמה אנשים. זה המסר שאני מקבל מהשליח שלו. רבי יואב שלום, מה שלומך? עכשיו התחיל לתקוף את הרב שהוא ציוני, הוא חשבן את הגאולה מיקום המדינה, ואומרים שהוא עכשיו שייך לרד עבורה. כלומר, אנשים שכל החיים שלהם, הצדיק, 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 ברגע שהוא אמר להם משהו שהוא מופיע, פתאום נוגד את מה שהם. ערב רב. אז אמרתי, הגאווה הלאומית חזק, אבל לא את כולם. יש אנשים שעדיין חיים בגלות. בארץ ישראל. היא מנטליות גלותית. אני לא יודע, זה יכול להיות טקטי. זה יכול להיות טקטי. אם זה לא טקטי פה. אם זה לא טקטי, בוודאי שכן. אם זה טקטי, אז הוא חזק מאוד. אין לי מה להגיד, אפילו ממש תרגיל חבל על הזמן. בוודאי. לעשות הפסקה כאילו יודע שהם לא יעצרו, ואז עוד להגיד מחדש עם גושפנקה מחודשת. בסדר. מי שנותן כוח לרע, נותן מציאות לרע, כן, קדוש ברוך הוא. נו, אז מה? נכון. אז זה משנה. לא, הרע הוא לא מציאות, הרע הוא פוטנציאל. לא, לא.
אני משחרר
את זה. אתה הופך את זה למציאות. הרי הפסוק אומר בפירוש, יוצר אור ובורר רע. איפה נמצא הרע? בעולם הבריאה. בריאה זה עדיין לא יצירה. זאת אומרת, שמי הופך את הרע למציאות? האדם. הרע הוא פוטנציאל. בני האדם הופכים את הפוטנציאל שנקרא בלשון הקבלה בריאה ליצירה ועשייה. בוודאי. אנחנו לוקחים את הדבר הזה שהוא נמצא בפוטנציאל בלבד והופכים אותו על ידי היצר לעשייה רע על זה שלך. בסדר, לא חשוב, אבל יש שם מה מתחיל היצר. יצר הרע זה מתחיל בעולם היצירה. שלקח מדרגה מבריאה ועשה אותה מציאות, הפך אותה למציאות. בוודאי, מפנימיות אנחנו הרבה יותר גבוהים. וישלח יעקב מלאכים. אחרי יעקב יכול לשלוח מלאכים. כשהגאווה הלאומית של ישראל נשברת ומושפלת, מתעורר בכי בעליונים. רק על זה הקדוש ברוך הוא בוכה, שום דבר לא ראינו בגמרא, שהקדוש ברוך הוא בוכה על משהו אחר. מעניין מאוד. התיאור הזה שייך כמובן לעולם המושגים האנושי. שהקדוש ברוך הוא בוכה, זה לא שייך בעליונים, לא שייך לומר שהקדוש ברוך הוא בוכה, זה שייך למושגים שלנו. אך המסר בעינו עומד, והוא בא ללמד שהחלל נוצר בעקבות החורבן. והוא משפש את כל המערכות. וסברתו של רבי שמואל בר נחמני שכל זה נובע מנטילתה של מלכות שמיים, הרי זה פועל עם פועל יוצא של השפלות. של השפלת הגאווה של ישראל, שהרי אין גילוי מלכות שמיים בעולם, אלא דרך גילוי מלכות ישראל וגאוותו. כלומר, אם אתה רוצה מלכות שמיים בעולם, זה חייב לעבור דרך מלכות ישראל. כמו שאומר תנא דבאליהו, כלומר אליהו הנביא, בכבודו ובעצמו, זכותו תגן עלינו, כבודו של הקדוש ברוך הוא, וכבודם של ישראל, חנו. דבר אחד, כשמלכות ישראל נופלת, ניפלת גם מלכות שמיים. החידוש בדברי חז"ל הוא שלמרות הידיעה שהכאב מגיע בסופו של דבר לאנשים הפרטיים. בסופו של דבר אנשים פרטיים קוראים, נכון? הם בכל זאת בוחרים להדגיש, חז"ל, כן? דווקא את הסיבה השורשית שהיא רמיסת הגאווה הלאומית של ישראל. מה, הם לא יודעים שאנשים סובלים? לא, הם יודעים, אבל הם מתייחסים בכוונה תחילה לכל מה שקשור למרכוז. אני אביא לכם גם כן ראייה. חורבן הממלכה והמקדש הם תוצאה של אובדן כבודם של ישראל. הנה, תאורה של הנביא ירמיה בפרק האחרון של ספר מלכים מיוחס לגורלו של המלך תזכיה ובניו שנשחטו לנגד עיניו. היגרו את המלך והוא הוגלה לבבל. למה ירמיהו הנביא מדבר רק על המלך ועל הבנים שלו? יכול היה הנביא לספר על רבבות בני ישראל שנרצחו באותה שעה? כמובן במסכת גיטין, יש שם חשבות שזה מיליונים. למה לא כתוב שאנשים פרטיים מתו? למה הנביא מתייחס רק למלך? למרות זאת, הנביא בוחר להתייחס דווקא לגורלו של מלך ישראל. מדוע? מפני שכל המסבירים וכל הרציחות אינם אלא תוצאה של אותה סיבה עיקרית, אובדן המלכות מיקרון. הכל בא מאותו מקום. אם התיקון נעשה במקום המרכזי, הנקודתי, הראשוני, כל השאר זה ברפואה. אבל אם שם אתה לא מתקן, אז בוודאי שכל השאר הולך ונשבר. תאריך י' ז' בתמוז אינו בא לציין את בקיעת העיר בלבד. זה העניין. אנחנו מתקדמים לסוף השיעור. אלא בעיקר בא לתאר את בקיעתה של ירושלים של מעלה, לא של ירושלים של מעטה, שבעקבותיה נעשה העולם חשוך וחלש וכולו יזעזע. זה הסוף. חכמים באו לתאר לנו מה קורה שם למעלה בעולמות העליונים. זה הולך קצת לכיוון שאמרת עוד חוזי. שבירת הלוחות ביוזיין בתמוז היא הצדק הראשון בהיסטוריה הלאומית של עם ישראל. לא הצדק הראשון סתם, ההיסטוריה הלאומית, שכבר אז נעשינו לעם. שבירת עצם שמיני, כן, הלוחות זה עצם שמיני, נכון? יכול להצטרף באופנים שונים, או שזה מדכא את האדם, או שלהפך, זה מעומם אותו להבנת הרצון האלוהי לתפוס חלק במשברים השונים של ישראל, כי בשרצה לא עצר. ולהגיע לתבונות דקות יותר הרואות במשברים את הזירה הנחוצה לתמיכות מחודשות בחיי העם ובחיי הפרט. כלומר, אם אתה לא רואה את זה בצורה כזאת, אז כל משבר בא ועוד שם לך עוד שכבה ועוד אותך לידה. אבל כל משבר, כמו אישה שיושבת על המשבר, זה בשביל מה? בשביל הלדת. אם לא, אז המשבר היה חינם. אז הסיטואציה הזאת הייתה חינם. אם אנחנו יוצאים מהסבב הזה בלי להפיק מסקנות אמיתיות לעתיד שלנו, אז בשביל מה זה היה עוד פעם? להגיד לנו שיש לנו כיפת ברזל?
הוא לא בסיפור.
זה קלקול חשבונות של הקדוש ברוך הוא. לכן אתם לא תציינים בכלל את התאריך הזה. את מציינת את זה בתמוז? כלום. הרי שבירת הלוחות, עם כל הכאב שיש בה, הניבה בסופו של דבר תוצאה חיובית. בגילוי הלוחות האחרונים, נכון? שישברו הראשונים, אז לא רק שהם לא נעלמו, משה שמע גם את השבירות, את השברים, וגם קיבלנו את הלוחות השניים, שהם הרבה יותר קרובים למדרגת האדם, לתורה שבעל פה. הצער עצמו הוליד נחמה שיש לברך עליה. ועובדה זו באה לחזק בנו את האמונה שכל מצב בחיים, אפילו המורכב, גונז בתוכו משמעות פנימית וסיבה עמוקה. זאת ועוד, המשבר מפנה גם זמן איכות. תראו כמה זמן יש לאנשים היום. מכריחים אותם, לא הולכים לעבודה, פחות עושים דברים, יותר נמצאים במשפחה, יותר נמצאים בממד, כן? זה זמן איכות. זה הזמן שצריך לעשות בו חשבון נפש הגדול ביותר. לא סתם להעביר את הזמן עד שזה יפסיק בחוץ. אלא לעצם, אם כבר אנחנו פה, אם כבר אני מבוטח למיטה, אני צריך לעשות חשבון נפש, כי אין לי זמן אחרת. אני רק ממקום למקום. זמן שנכננים מכל השידורים, הפחות חשובים באותו רגע, לטובת הנושא המרכזי הגנוז במשפר, ושאותו יש להבין כדי להסיק את הסועלת המרבית לצורך התיקון. למשל, ישיבת השיבה בבית האבלים מכריחה הזמעת את ההצטרות מכל הנושאים האחרים. זה איש עסקים, חבל על הזמן, אתה לא רואה אותו אפילו אי אפשר להתעזר אליו. עכשיו הוא כמו ילד קטן יושב פה שבעה ימים עם גרדיים, הוא יחף ולא זז עם האחים והאחיות שלו. מי הכריח אותו? יש כאן הכרח. מכריחים אותך להתפנות מכל הנושאים האחרים לטובת חשבון נפש מעמיק ומחודש ביחס לעיקר ולטפל בחיים. דווקא בזמנים של חושך מופיעים הבדלים דקים שלא נראו לאור היום. דווקא. הרי איך אתה רוצה לראות נקודות של אור? דווקא בזמן חשוב. באופן פרדוקסלי מאפשר החושך לזהות נפצצות קטנים של צורך שקשה לראות אותם לאור גדול. מכת חושך שקדמה ליציאת מצרים היא דוגמה מסוימת. דווקא במכת חושך ניסו ישראל את מצרים ובירורו מהם, ממש בירורים, ניקטו מהם את חלקי האור השייכים להם שהיו שבויים בגלות. עוד פעם, אם אני נשאר ברובד הסיפור הפשוט שהייתה מכת חושך ואז אמרו לי לך תביא איזה משהו כדי שתצא ממצרים עם איזה כלי, משהו כי אין לך כלום. נו, באמת, מי שלומד את התורה ברמה כזאת, חבל על הזמן. חבל על הזמן. מה דודך מדוד היפה באנשים? תאילה! אומר הבן ישחי, מי שלומד תורה ברמה כזאת, אומרים לו לצאת מגן עבן. תחזור מגיבול, לא עשית כלום בעולם הזה. אותו דבר ביתנו לעולם הזה. אני בשביל מה באתי לעולם הזה? כדי ללקט ממנו את הניסוסות, את כל מה שאני יכול. ואת רוב הזמן אני מעביר בשידורים שלא שייכים בכלל, אבל בכלל, למדרגה האמיתית. אנחנו בעולם הזה מתעצבנים, כועסים, רבים, רצים כל היום ממקום למקום, מתרוצצים. ובוא נשאל שעצמנו את השאלה האמיתית, האם עד עכשיו התחלתי בכלל לטפל בעצמי, באמיתי, במה שבאתי לעשות פה? באתי בשביל כל המריבות הקטנות האלה, בגלל כל הסיבוכים הקטנים האלה? בשביל זה באתי? תראי גם בשביל זה נזרפו אותי משם, ויגידו לי, אז אתה הסתלבלת לגמרי. עוד דוגמה, בימי שמואל הנביא, כאשר השיבו את ארון האלוהים למחנה ישראל, כן, אתם יודעים שפתפו אותו, הם אוהבים לחצות, הפלישתי. החזירו את זה. בני ישראל החזירו את הארון. הוא לא נכנס מיד אל בית המקדש. אתם יודעים כמה שנים השאירו אותו בחוץ? 20 שנים. 20 שנים חלפו עד השבתו לירושלים. למה? חשבון נפש. אני לא חוזר למצב הקודם כאילו לא קרה כלום, זהו, נגמר. לא. אם קרה דבר כזה, אל תחזור למסלול מיידית. תחשוב. למה זה קרה?
מה
הביא אותך למצב הזה? עכשיו אם תחזור לא עשית כלום! יפה מאוד. העיכוב היה נחוץ לאומה, כלומר לחשבון נפש לאומי מחודש לפני החזרה לשגרה.
אז אין שגרה.
בוודאי שאין שגרה.
אחרי זה
אסור לך. בוודאי. נכון, גם זה נכון. אני אומר חזרה לשגרה זה לטון בני אדם של היום. אבל אסור לחזור לשגרה. אתה במקום אחר, זה שגרה, עליונה יותר. חזרתנו לארץ ישראל אחרי 2,000 שנות גלות. היום. למה זה לקח כל כך הרבה זמן? למה 2,000 שנה היינו בחוץ? זה שיבה של 2,000 שנה. ישר זה שיבה 2,000 שנה. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו 2,000 שנה לחשוב. יש אנשים שזה לא מספיק, הם ממשיכים. כן? תתגעו אליי היום מלא מצרפת, כי מסכנים סגרו אותם באיזה בית כנסת בפריז, ו5,000 מוסלמים, והם היו בתוך בית הכנסת. היי היה, חזבו לי ככה, וואו, איזה פחד, פחדנו, ראינו מה קורה בפריז, עם כל השוטרים, עם כל האשמאס. וקפקפתי להם, חמורים, אלף החמורים שכמוכם. אתם לא סגורים בתוך בית כנסת, אתם סגורים בתוך מסגד אחד גדול. הגלות כבר נגמרה, ואתם שם משחקים בילדים בגנון, בעוד שהשחקנים האמיתיים נמצאים פה עם האמת הצרופה שנמצאת פה. על מה אתם מדברים בכלל? אתם לא מתביישים בכלל לכתוב לי אסמס על דבר כזה, או מייל על דבר כזה? חזרתנו לארץ ישראל אחרי 2,000 שנות גלות נכללת באותה מערכת עיקרית של גילוי מלכות ישראל, אשר דעתה תתגלה מלכות שמיים. זה מה שאנחנו עושים היום. 2,000 שנות חשבון נפש עמוקות וכואבות היו נחוצות להם לישראל כדי שיפנימו ויתקנו את סיבת החורבן. 2,000 שנים כדי להגיע אל ההחלטה שלא לחזור על הטעויות שבעקבותיהן יצאנו לגלות. חייבים אנו יותר מאי פעם ללמוד את הנושא העיקרי של התורה. מהו הנושא של התורה, רבותיי? אני משתולל בכל הארץ כדי רק להעביר את הדבר הזה. נושא אחד, מלכות ישראל, מלכות השם. זה הנושא, תפסיקו לדלבל את המוח עם כל מיני דברים שוליים. זה הנושא העיקרי. ולהבין שאינה יכולה להופיע בעולמנו, אלא בדמותה של מלכות ישראל. עלינו להשיב לעצמנו את הגאווה הלאומית שנפלה לאפר לפני אלפי שנים, כדי להפסיק את בחיית השמיים. אנחנו אמונים על זה שהקדוש ברוך הוא יפסיק לבכור. הרב קוק זצ"ל כותב בפירוש בספר משפט כהן, ושאלות ותשובות ש"ל"ז: כי צורת המשטר דרכו תופיע המלכות אינה מכרעת בשלבי הראשונים, שתהיה מונרכיה או דמוקרטיה, לא אכפת לנו. וכותב, העיקר הוא שתהיה לנו מדינה משלנו. הוא מה אומר הרב, לפני כל המדינה הוא בכלל לא ראה. שבסופו של דבר היא תתגלה גם כן כמלכות השם. זה מה שאומר הרב. תכניסו את זה טוב טוב לאוזניים, לא עורר את כל ישראל. את זה תכניסו לאוזניים. שמדינת ישראל תתגלה בסופו של דבר שהיא גם כן מלכות השם. חייבים אנו לגרום לכך שהבכי האלוהי יפסק. מדינת ישראל היא ראשית תמיכת גאולתנו, כיוון שהיא חפץ השם. לא מספיק שנהיה יהודים כשרים, המקיימים תורה ומצוות בכל מקום בעולם. העיקר הוא מה שהשם יתברך מבקש שנהיה, גוי אחד בארץ. עם צדיק וקדוש שיודע לנהל את חייו ביושרה, באמת ובצדק. זה מה שצריך להיות. אנחנו חיים בבועה, אנחנו חושבים שאנשים שדומים לנו עם הכיפות שלנו והזקנים וכיסויי הראש למיניהם, זאת לא כל החברה הישראלית, רבותיי, תקפו מהתפוח. יש אנשים שלא דומים לנו, והם חלק מהאומה הזאת. נבדתי עם אחד מהרבנים הגדולים ביותר שלי לפני שבועיים בשוק, לא בשוק, בנמל בתל אביב. הוא מחבק אותי, אמר, אומר לי, תקה סוף סוף אנשים נורמליים. אתם מבינים? גם עיסוקנו בתורה חייב להתרחב ולהפוך לגילוי אלוהי של ממש המופיע בכל מערכות העם בארצו, בחברה, בכלכלה, בצבא, בפוליטיקה. עד אשר כל פינות המציאות תהיינה מלאות בערכי השמיים. אין פינה שיכולה להיות ריקה מזה. באמצעותן נקדש את שם השמיים בעולם. אנחנו בהצבעה כל כך מגוחכת שאין לי מילים בכלל הערב. כמובן שאני מזמין לכם ללכת להצביע כדי להפסיק את המשדר החשוך הזה שאנחנו רואים אותו בקהילה הקטנה הזאת בזעיר אנפין. אנחנו חייבים להפסיק את הדבר הזה, להגיד לכל האנשים שיכולים ללכת להצביע, לכו להצביע. לא ייתכן שבדור שלנו, בזמן שלנו, יגידו לאנשים, אתה נכנס בגלל שיש לך כיפה, או אתה נכנס בגלל שאין לך כיפה? אז כבר היינו דבר כזה. וזאת השם נעשה ונציע, תלוי לא נפתח את עינינו, גם ברובד הציבורי, הכפרי, הפרטי, המשפחתי, וגם כמובן ברובד הלאומי שלנו, שאנחנו היום נתונים במשקל. אבל ברוך השם, עם ישראל בריא מאוד. צריך רק להקשיב לו. העם בריא. בעזרת השם הבריאות הזאת תלך ותתעצם. ובעזרת השם אנחנו נראה דברים מאוד מאוד גדולים. אמרתי לכם שהרב כתב לי תאריכים בחיים. לא חלמתי שהוא יכתוב דבר כזה, גם לא רציתי בכלל שיכתוב דבר כזה, והוא כתב את זה ממנו. תאריכים, ממש תאריכים, כתוב לי תאריכים. כמובן שאסור לי לדבר על זה, על התאריכים ההם, אבל יש תאריכים, וזה תאריכים שלא, של הנכדים שלנו, ולא של הילדים שלנו. וזה שלנו, בזמן שלנו. וזאת השם כדי שהדברים יתממשו באמת, ויתגלו, אז אנחנו צריכים לפעול. לפעמים אנחנו מקבלים מסרים, המסרים לא ברורים. אמרתי לכם לפני שמצאו את הנערים, שימצאו אותם בסביבות ראש חודש. לא ידעתי שהם יהיו מתים. וזאת השם, אנחנו צריכים להתחזק, להרחיב יותר את הזווית שלנו, של הלימוד. קיבלתי בחלום ביום שבת אחר הצהריים שצריך ללמוד יותר זוהר. באו ממש, אמרו לי, צריך ללמוד יותר זוהר. תגיד לחברים, לתלמידים, ללמוד יותר זוהר הקדוש. בפירוש. באו ואמרו לי את זה, וגם נתנו לי, אני אומר לכם את זה כי ביקשו ממני לומר את זה בחלום, זה קצת מורכב, אבל אני לא יודע איך להעביר את זה, אבל תכלס קיבלתי איזה מין ייחוד, כן ייחוד, כלומר צירוף של אותיות, שאני צריך לכתוב על קלף כשר, צריך לעטוף אותו במזוזה, וכל מי שמהחברים חפץ, כתבו לי שזה ישמור על האנשים, על הבתים, על כל המציאות. אז עוד לא התחלתי לעשות את זה, כי לא ידעתי איך לזה, אמרו לי, אמרנו לך דבר לפני 4 שנים משהו, חזרנו להוסיף לך את זה, אז נמשיך בכיוון הזה, ותעשה ככה וככה, ממש חלום כזה ברור, כאילו בלי שאני צריך לפרד, בלי כלום, נקי. וזה זאת השם, מי שרוצה את הדבר הזה, אני אתחיל לעשות את זה. וינדר, בעזרת השם, הזמנתי כבר כמה עשרות מזוזות. לא. מזוזה שתיקחו איתכם עליכם, או שתהיה בתוך ארנק, בתוך הבית, בתוך התיק שלכם, בתוך, לא חשוב, עם הייחודים האלה שעושים את המזוזה.
יש לי שאלה. אתמול הייתי בשיעור, ולא תוכלי לשאול הרב שלי, ומתמח מוגיל מי לך. הרב אליהו ברנר, שהוא מיוחדון שלך, ונכן אתמול שיעור על היזל בפנות. אני אומר גם שישנם 10 שלבים שבהם